איך זה עכשיו?
עכשיו בסדר.
בסדר. תודה רבה. התחלתי לומר, תורה שבכתב ותורה שבעל פה זה בעצם המצווה ופירושה. אבל בתורה שבכתב מופיעות המצוות שנצטווינו, תורה שבעל פה מסבירה את המצווה, מפרטת אותה. הדוגמה לכך מביא הרמב״ם בהקדמתו למשנה. אומר הרמב״ם, כמו התורה שבכתב אומרת בסוכות תישבו שבעת ימים, זה אומר את התורה שבכתב. אבל בסוכות, מה זה בדיוק סוכה? ממה היא עשויה? מה עם הממדים שלה? מה הגובה שלה? מה כל הפרטים שקשורים אליה? זה אומר את התורה שבעל פה. כלומר, בתורה שבכתב קיבלנו את עצם המצווה, תורה שבעל פה באה ומפרטת, מבררת ומפרטת בדיוק מהי המצווה. כך זה בדרך כלל. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. והנה אנחנו באים פה לעניין שממבט ראשון זה פשוט נראה כשני דברים מנוגדים, שני דברים סותרים, שונה בתכלית מכל התורה כולה בעניין שאנחנו באים לעסוק בו. פה אנחנו נדמה לנו שהתורה שבעל פה סותרת לחלוטין את התורה שבכתב, או אם אתם רוצים היא משנה לחלוטין מה שאומרת התורה שבכתב. והשאלה הגדולה תהיה, הייתכן? האם יכול להיות דבר כזה? אז מיד נראה. וכי ירבון אנשים ויקה איש את רעהו באבל או באגרוב ולא ימות ונפל למשכב, אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו וניקה המכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. זה מקרה ראשון. מקרה שני, וכי ינצו אנשים ונקפו אישה הרה ויצאו ילדיה, או בלשוננו נגיד היא פילה, היא פילה את ההפלה. בני אדם התקוטטו זה עם זה ופגעו באישה בהיריון והיא פילה, ולא יהיה אסון לאישה, כל האישה לא יהיה שום אסון, ברוך השם תישאר בבריאותה, אנוש יאנש, כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. ואם יהיה אסון לאישה, ונתת נפש תחת נפש, אז כבר כאן, ונתת נפש תחת נפש, כאן, אומרת התורה שבעל פה, ממון. כי היהודי לא התכוון, אני מקווה ששמתם לב איך שקראתי. כלומר, הייתה התקוטטות בין שני אנשים, כתוצאה מההתקוטטות, עמדה כנראה שם בצד, אישה בהיריון, כתוצאה מההתקוטטות, היא לא התכוונו לנגוע באישה הזאת בכלל, כתוצאה מההתקוטטות בין שני אנשים פגעו באישה ולא, היא הפילה זה חוד, אלא היא כבר הפילה, אבל כתוב אם אסון יהיה לאישה, לא עלינו, לא הפילה, אם קורה משהו לאישה, אז נתת נפש תחת נפש. נעזוב את זה, עכשיו באופן כללי, זה עכשיו בא באופן כללי, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, תביעה תחת תביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. אז באופן כללי צריך להגיד דברים כמות שהם, כשאנחנו קוראים את הפסוק הזה בתורה, הפשט הפשוט הוא, לכאורה, עין תחת עין, ואנחנו השתמשנו כנושא במילים הראשונות, עין תחת עין, אם פלוני מוציא עין של מישהו, מוציאים את העין שלו, אותו דבר כל השאר, שן תחת שן, עין תחת עין זה הכי חמור אולי, יד תחת יד, רגל תחת רגל, פלוני קראת רגל למישהו, קורטים את הרגל שלו, קריאה תחת קריאה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה, לכאורה. ברש"י במקום ב' ואומר עין תחת עין סימה אין חברו, אם הוא הביא חלילה לידי עיוורון של אין חברו, נותן לו דמי עינו, הוא משלם לו את כסף, כמה שהעין הזאת שווה? איך יודעים כמה שהעין שווה? כמה שפיחתו דמיו למכור בשוק. בזמנו שקנו עבד, אז קנו עבד, כמה משלמים בשביל עבד עם שתי עיניים, או כמה משלמים בשביל עבד עם עין אחת, אז כך שווה עין. וכן כולם, ולא נטילת עבר ממש. אין הכוונה, אומר רש"י, נטילת עבר ממש, אלא תשלום כסף, כמו שדרשו רבותינו בפרק החובל, כמו שכתוב בבבא קמא. על יסוד מה פירש רש"י כך? לכאורה התורה אומרת עין תחת עין, על יסוד מה הוא פירש כך? אז בבקשה להסתכל בגיל. אמר רב סעדיה, רב סעדיה זה רב סעדיה גאון, לא נוכל לפרש זה הפסוק כמשמעו, אין לנו אפשרות לפרש את הפסוק הזה כפשוטו. למה? כי אם אדם היכה אין חברו ושר השלישית אור עיניו, איך ייתכן שיוקם מכה כזאת בלי תוספת ומגרעת? אולי יחשיכו עינו כולו? עד כאן רבותיי. בואו נחשוב רגע קצת. מה הייתה המציאות? שני אנשים התקוטטו. וכתוצאה מזה ששני אנשים יקוטטו, האחד הכתיב מכה לשני, וזה פגע בעין שלו. מה זה פגע בעין שלו? זה לא מוכרח להיות שזה פגע בעין שהוא נהיה עיוור לגמרי בעינו, אלא זה פגע בעין שלו ב-20% מהראייה בעין הזאת. הוא פגע ב-20% מהראייה בעין הזאת. עכשיו, אם אנחנו אומרים עין תחת עין, הכוונה לעשות לו בדיוק מה שהוא עשה, איך זה אפשרי בכלל? לא מבין. תבינו את הנקודה. נגיד, ראובן נתן מכה לשמעון, יצא ככה שהוא פגע ב-20% של הראייה שלו. זה מה שיצא, כתוצאה מהמכה. האם יש אפשרות בכלל בדיוק לעשות אותו דבר לשני? איך אפשר? הרי אם אתה אומר עין תחת עין, כל העיקרון שבדבר שצריך לעשות בדיוק מה שהוא עשה. בדיוק מה שהוא עשה זה בלתי אפשרי. למה בדיוק מה שהוא עשה זה בלתי אפשרי? אין כל מציאות שיעשו לשני בדיוק 20% יפגעו בעין שלו. איך זה יכול להיות? הרי על ידי זה שיתפלו בעין שלו, אולי יעשו אותו עיוור לגמרי בעין? זה לא יכול להיות, אין מציאות כזאת.
אולי התורה דיברה רק כשיש ממש...
איך עוד פעם?
אולי התורה דיברה עין תחתיים, אולי כשיש ממש עיוורון, אז תמונת זה עיוורון.
זה לא, כי זה עיקרון, עיקרון משפטי. דקה, כל הדברים, זה יכול להיות דוגמאות. אין דבר כזה, רק אם יהיה להוציאו את העין שלו. ואם הוציאו לו שליש, פגעו שליש מהראייה שלו.
שמה יהיה דין שונה.
סליחה, או שהתורה אומרת משהו, או שלא אומרת כלום. אי אפשר להמציא. להמציא אי אפשר.
כאשר זמם, לפעמים.
איך? עוד פעם?
בדין כאשר זמם.
לא, זה לא קשור כאשר זמם. סליחה, לא לבלבל. זה דבר אחר לגמרי. פה זה כאשר עשה ולא כאשר זמם.
שם רואים שאם אי אפשר, אז בוקר ולא...
אין דבר כזה, שם אני לא מסיק. קודם כל שם זה גזירת הכתוב. אין בזה שום היגיון בכאשר זמם, סליחה. יש לזה איזה היגיון? הרי ההיגיון הוא, סליחה, ההיגיון הוא הפוך. אם הוא כבר עשה, נגמר. זה רק אשר זמם. איזה היגיון יש בזה? זה בלתי הגיוני. אלא מה, גזירת הכתוב? דבר אחר לגמרי. אז הוא אומר יותר מזה, ויותר קשה הכפייה והפצע והחבורה. כי אם היו במקום מסוכן, אולי ימות. ואין הדעת סובלת עד כאן. אומר רב סעדיה גאון, התורה אומרת דברים סבירים, היא לא תגיד דברים בלתי אפשריים. היא לא יכולה להגיד לעשות לשני בדיוק כפי שהוא עשה, כי זה לא יכול להיות. זה עין, אבל בוא לא ניקח עין, ניקח קביעה. קביעה. פלוני, עוד פעם, תראו את המציאות. הייתה התקוטטות. תוך כדי ההתקוטטות, הוא החזיק איזה משהו חם ביד, ובתוצאה מזה הוא עשה לשני קביעה. זה לא במזית, הוא הלך ועשה לשני קביעה. תוך כדי התקוטטות. עכשיו, מה אנחנו נגיד? נעשה לשאול אותו דבר. תארו לעצמכם שהקביעה הייתה במקום מסוכן, ואנחנו ניקח משהו לוהט כדי לעשות לו קביעה באותו מקום. אני מוכן להגיד, הוא יכול למות אפילו מזה שהוא יראה שלוקחים משהו לוהט ומקרבים לעשות לו משהו. מה הוא לא ירדים אותו, אולי יציבו לו קודם הרדמה? מה הולך פה? זה לא יכול להיות. אומר רב סעדיה גאון, זה לא יכול להיות. התורה לא צפתה ככה. בבקשה? אני לא שומע. מה אפשרי בימינו? סליחה, ימינו אפשרי, מישהו פגע 20% בעין, יפגעו בו 20% בעין, זה לא אפשרי בימינו. גם בימינו זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי בימינו. הלאה. בבקשה. אמר לו בן זוטה, בן זוטה זה קראי. היה ויכוח בין רב סעדיה הגאון לבין קראי. אמר לו בן זוטה, ולא כתוב במקום אחר, כאשר ייתן מום באדם, כן ינתן בו, מה שהוא עשה, כך יעשו לו. אגב, אם אתם רוצים לדעת על בן זוטה, אבן עזרא מביא, לא במקום היחיד כאן, את בן זוטה, בן זוטה קראי. הבאתי מתחת לקו, מתחת לקו, בכוכבית. יש? וכי גוף שור איש את שוראהו, יש?
כן, כן.
בבקשה, אמר בן זוטה, כי ראהו תואר לשור. כלומר, מה אמר בן זוטה? פשט. הוא הרי קראי, פשט. אז הוא אומר כך, וכי גוף שור איש, את שור שהוא החבר שלו, השור נגף את החבר שלו. אומר רב סעדיה, ולא ראה כי שור איש סמוכו, זה בסמיכות, וכן הוא שורהו, ואין לשור ריה, רק בן זוטה לבדו. אז זהו, אז זה בן זוטה, זה ויכוח בין רב סעדיה לבין בן זוטה. והגאון השיב לו רב סעדיה, יש לנו בית תחת על. כלומר, מה נאמר פה כאשר יותן מום באדם כן ינתן בו? הכוונה היא כן ינתן עליו עונש. וניתמו כן ינתן עליו עונש. ובן זוטה השיב לו, כתוב כאשר עשה כן יעשה לו. זה כתוב את שמשון, כאשר עשה כן יעשה לו. והגאון השיב, לא, זה לא כתוב את שמשון, זה כתוב בפרשת אמור, סליחה. והגאון השיב, הנה שמשון אמר, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. נכון? ושמשון לא לקח נשותיהם ונתנם לאחרים, רק גמולם השיב להם. מה עשה שמשון? שמשון כתבתי למטה בשתי כוכבים, אתם רוצים לקרוא מהר, והיא מימים בימי קציר חיטים, והיבכון שמשון את אשתו בגדי עזים, ויאמר אבוה אל אשתי החדרה, ולא נתנה אביה לבוא, ויאמר אביה אמור אמרתי כי שנוס ניתה ואתננה למריחה. אז אביה לקח את אשת שמשון ונתן אותה למישהו אחר, הלא אחותה הקטנה טובה ממנה, תהינה לך תחתיה. ויום עליהם שמשון, ניקיתי הפעם מפלישתים, כי עושה אני עם המראה. וילך שמשון, וילקוט 300 שואלים, ויקח לפידים, ויפן זנב אל זנב, וישם לפיד אחד בין שני הזנבות בתווך, ויבר אש בלפידים, וישלח בכמות פלישתים, ויבער מגדיש ועד כמה ועד כרם זית. ויאמרו פלישתים, מי עשה זאת? ויאמרו שמשון חתן התמני, כי לקח את אשתו ויתנהו למראהו. ויאלו פלישתים ויחנו ביהודה וינטשו בלחי. ויאמרו איש יהודה, למה עליתם עלינו? ויאמרו לאסור את שמשון עלינו לעשות לו כאשר עשה לנו. וירדו 3,000 איש מיהודה אל סיף סלע איתם, ויאמרו לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, ומה זאת עשית לנו? אז מה הוא עונה? ויאמר להם, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. הוא לא עשה להם מה שעשו, לא. הוא העניש אותם. אז אומר הגאון לבן זוטה, על הפסוק, כאשר עשה כן יעשה לו, הכוונה יעניש אותו. ובן זוטה השיב, זה מעניין מאוד. אז עד עכשיו, כדאי לשים לב, בן זוטה הוא קראי. אז עד עכשיו בן זוטה התבסס בפסוקים. אני לא מעניין אותי היגיון, אמר בן זוטה, מה שכתוב, כמו שכתוב. אחרי שרב סעדיה הוכיח לו שמפסוקים הוא לא יכול להביא שום ראיה, אומר בן זוטה, ובן זוטה השיב, אם היה המכה אני, מה יהיה עונשו? איך אפשר להגיד, עין תחת עין ממון, אם המכה הוא אני, ואין לו מה לשלם, במה נעניש אותו? עכשיו פונה בן זוטה להיגיון, עד עכשיו הוא התבסס על פסוקים, הוא ראה שלא הולך לו בפסוקים, אז הוא פונה להיגיון. כי אני, הגאון השיב, אם עיוור יעוור אין פיקח, מה יעשה לו? אתה שואל ככה, אני שואל, אם אדם עיוור, אין לו עיניים, והוא יוציא עין של מישהו אחר, מה יעשו לו? כי אני, ייתכן שישיר וישלם, אתה שואל על אני? היום אין לו, מחר יהיה לו, ויוכל לשלם, רק העיוור לא יוכל לשלם לעולם. ומה הסיום של הרב סעדיה גאון? והכלל, לא נוכל לפרש על דרך מצוות התורה פירוש שלם אם לא נסמוך על דברי חז"ל. אי אפשר להבין את התורה בלי חז"ל, כי כאשר קיבלנו התורה מן האבות, כן קיבלנו תורה שבעל פה, אין הפרש ביניהם, אין שום הבדל. הוויכוח הזה מובא בעוד מקום, הבאנו אותו בקיצור גם בפרשת אמור. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל יהיה בדבר. ד' והגאון הביא ראיות משיקול הדעת, כי לא ייתכן להיות שבר תחת שבר כמשמעו, כי הראשון בא בלא כוונה. הראשון הרי בא בלי שום כוונה, הייתה התקוטטות, וראובן פגע בשמעון תוך כדי התקוטטות, ואיך ייתכן לעשות שבר כמוהו? ואם הוא במקום מסוכן, הנה ימות, וכן בעין. ומי ששר שלישית אור עינו, כלומר הוא פגע בשליש של אור העין, איך יוכל לעשות כן בעין החובל? על כן דברי הקבלה, האמת, דברי הקבלה, הקבלה היא תורה שבעל פה. כי פירוש כל אלה שיש עליו כופר וראוי להוציא עינו אם לא יבדנו. כלומר עקרונית הוא מתחייב בעינו, אבל הוא צריך לשלם. ואם טענו עלינו אם היה חובל אני, ותשובתנו, כי על הרוב דיבר הכתוב. על הרוב, הרוב בני אדם לא אני, ושמה יעשיר אני. גם זאת התשובה לטוענים, אם היה חובל, חובל העין עיוור. אז עד כאן הבאנו את דברי רב סעדיה גאון. עכשיו שימו לב, רב סעדיה גאון בעצם היו לו שני טיעונים. טיעון אחד היה לו שאין כל אפשרות לעשות את הדברים האלה. אם אנחנו אומרים שהם כפשוטם, אין כל אפשרות. למשל, אם מי שעשה אותם הוא עצמו עיוור, או מי שפגע ביד של מישהו, אין לו יד, אי אפשר, מה יעשו לו? זאת אפשרות אחת שאי אפשר לעשות בכלל. טיעון השני שהוא העריך בו מאוד, אי אפשר לעשות בדיוק אין כל אפשרות לעשות. מאיפה לקח רב סעדיה גאון את הטיעונים האלה? אז נגלה לכם סוד גלוי, זה כתוב בגמרא. רב סעדיה גאון לקח את זה מהגמרא, אפשר לראות בגמרא. היי, רבי שמעון בן יחאי אומר, עין תחת עין ממון. אתה אומר ממון, או אינו אל העין ממש, הרי שהיה סומה וסימה, כיתה וכיתה, חיגל וחיגל. איך אני מקיים בזה עין תחת עין? והתורה אמרה, משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכולכם. במילים אחרות טוען רבי שמעון בר יוחאי, אם התורה מתכוונת ממש, אז אין כל, יש בני אדם שלא נוכל לקיים את מה שהתורה אומרת. אבל יש כלל בתורה, משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכולכם. והתורה מה שהיא קובעת, היא קובעת דבר שניתן לקיים לכולם. ואם אתה אומר שמדובר בממש, פעמים אי אפשר לקיים, כמו אם אדם עיוור הוציא עין של אדם אחר וכדומה. זה תנתו שדמשיו בו יוחד. וב, לתנא דבי חזקיה, עין תחת עין, נפש תחת נפש, ולא נפש בעין תחת עין. סליחה, אומר תנא דבי חזקיה, אתה אומר, התורה אומרת עין תחת עין, מקסימום עין תחת עין, אבל היא לא מעלה בדעתן עין ונפש תחת עין, אין דבר כזה. ואם אתה אומר עין תחת עין ממש, והיא סלקה דעתך ממש, זימנין דמשכחת לה עין ונפש תחת עין. למה? דבהדי דאוויר לי, נפקה לנשמתי. כלומר, באותו זמן שהוא רוצה לה לעשות, נוציא לו את העין, הוא מוציא לו גם את הנשמה. אני לא צריך להגיד לכם, זה יכול לקרות פיזית, זה גם יכול לראות מנטלית. אדם רואה באים באיזה מכשיר להוציא לו את העין, מאיזה עצמו הוא מת? אז את לא יכול להיות שהתורה אומרת כך. אז שני הטיעונים של הפסדי הגאון השתמש בהם בוויכוחו עם הקראי, לקוחים מן הגמרא. טיעון אחד, שלא יכול להיות שהתורה אומרת ממש, כי אז זה לא משפט אחד יהיה לכם, כי יש כאלה שלא תוכל לקיים אותם בכלל, או שלא תוכל לקיים אותם בצורה מדויקת. עד כאן מבחינה הגיונית, אבל יש גם הוכחה מן הכתוב. אני מבקש לראות בזין. אומרת הגמרא בו שם, הרי הוא אומר, לא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, כי מות יומת. זה הפסוק, לא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, כי מות יומת. אומרת הגמרא, לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי איברים שאינם חוזרים. אבל רק לנפש רוצח, אין ממון, אין כופר, אין ממון, אבל לראשי איברים שאינם חוזרים, אדם פגע בעין או ביד או ברגל, כל איבר יש כופר. אז לכאורה יש, גם מן הכתוב יש ראיה שיש כופר, יש ממון. ובדבר הזה האחרון פותח הרמב״ם את הלכותיו בנושא זה, זה שנאמר בתורה, כאשר יותן מום באדם כן ינתן, כאשר יותן מום באדם כן ינתן בו, אינו לחבול בזה כמו שחבל בחברו, אלא שהוא ראוי לחסרו עבר, או לחבול בו כמו שעשה, כבר מגיע לו כך, ולפיכך משלם נזקו, לכן הוא משלם את הנזק. איפה לומד את זה הרמב״ם? והרי הוא אומר, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. לרוצח בלבד הוא שאין כופר, אבל לחסרון איברים או לחבלות יש כופר. אז הנה בזה פותח הרמב״ם את ההלכה. אתה רואה? התורה אומרת ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות. לרוצח בלבד אין כופר, אבל לנשי איברים יש כופר. עכשיו זה רבותיי, עכשיו זה מדהים. ממשיך הרמב״ם, ומניין שזה שנאמר באיברים, עין תחת עין וכולי, תשלומין הוא. אתם מבינים? אני לא. הרי ברגע זה אתה רמב״ם אמרת בעצמך, אחרי שהסברת לנו שרק לרוצח אין ממון, אבל לראשי איברים שאינם חוזרים יש ממון, בעצמך הסברת לנו את הדבר. אחרי שהסברת לנו אתה בא ושואל מניין שזה שנאמר באיברים עין תחת עין תשלומינו. מה השאלה? אני מקווה שמה שאני שואל זה ברור. רגע, מה שאנחנו שואלים זה ברור? מה שואל הרמב״ם? הרי אתה בצבא עכשיו הסברת לנו.
אולי הוא רוצה להביא את המקור.
מה?
את המקור למה שהוא אמר קודם.
קודם המקור הוא אמר קודם, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. זה הגמרא. ורוצח בלבד הוא שאין כופר, אבל לחסרון איברים או לחבלות יש כופר, זה המקור. אז מה הוא שואל מניין שזה שנאמר באיברים עין תחת עין תשלומינו?
שם זה לימוד על איברים.
אותו דבר, איברים, עין זה איבר.
מתוך הרוצח אתה אומר איברים פה, ושיביא עוד מטריה על איברים גרדן.
לא, אני לא מבין, אז למדתי משם. קודם כל את השאלה הזאת, מוריי ורבותיי, שואל עליכם משנה. סימן שיש מקום לשאול את השאלה הזאת. אני מבקש להסתכל לפחות את ההתחלה בכוכבית מתחת לקו. ומניין שזה שנאמר באיברים וכולי. ואם תאמר הרי כבר הביא ראיה המקרא דלא תיקחו כופר לנפש רוצח. ומשמע לנפש רוצח, היא אתה לוקח. אבל אתה לוקח לראשי איברים. ואם כן, מה כאן מבא אלי מניין? הנה, זה הקושייה של הלחם משנה. אומר הלחם משנה, ויש לומר, לכך הוא צריך לבינו זה להביא ראיה זו מחבורה, עוד מה נראה מה זה. זה לא נעימה, והיא באה היי נייטיב, והיא באה היי נייטיב. תחייה חידעת הממונה דווקא, החינם עם המונה דווקא. אני אסביר. אם רק השאלה של הרמב״ם היא גדולה מאוד, כי מה שהוא הביא מי, ולא תיקחו כופר לנפש נוצח אשר הוא רשע למות, לנפש נוצח בלבד הוא שאין כופר, אבל לחסרון איברים או לחבלות יש כופר. כלומר, אפשר להבין את זה, אם לא עלינו פלוני רצח ישלם את כל הכסף, יביא את כל הכסף שבעולם, לא לוקחים ממנו, אין כופר. אבל ראשי איברים יש כופר. כלומר, אם הם ישלמו ייקחו מהם, אבל אם הם לא ישלמו, אם הוא לא מציע כסף, הוא יגיד תוציא לי את העין. שואל הרמב״ם, ומניין שזה שנאמר באיברים עין תחת עין תשלומין הוא, שכך חייב להיות. אין שתי אפשרויות, זה לא תלוי מה רוצה האדם, אם אדם רוצה כך או רוצה כך. ברישא, בדבר הראשון הוא הביא שיש אפשרות לקחת כופר. לגבי רצח אין מציאות של כופר, לגבי ראשי איברים יש אפשרות של כופר, אבל זה לא מחייב, זה לא מוכרחים. תלוי אם אדם אומר, אני מוכן, תוריד לי את הרגל. נוריד לה את הרגל? אומר אמרו, לא, מניין שזה שנאמר באיברים, עין תחת עין תשלומינו. אז עכשיו כדי שנבין את ההמשך, אני מבקש לחזור לאלף. לחזור לאלף. אומרת התורה, אלף, וכי ריבון אנשים, ויקה איש את רעהו באבן או באגרוב, ולא ימות ונפל למשכב. עכשיו, כשהוא מכה אותו באבן או באגרוב, מה הוא עושה לו? מה הוא עושה לו? לא שומע. חבורה, פצע, פצע, חבורה.
שבר.
נכון? אז מה אומרת התורה? אומרת התורה, רק שיפתו ייתן ורפו ירפא. אומרת התורה, קובעת התורה מה הוא צריך, התורה שבכתב. קובעת מה הוא צריך לתת. הוא צריך לשלם לו. אומרת התורה, הוא צריך לשלם לו. כלומר, מה שנאמר, חבורה, מה שבהמשך נאמר, חבורה תחת חבורה, הכוונה תשלומין, זה אומרת התורה. זה אומרת התורה, אז מה? כי אומרת רק שיפתו ייתן, ורפו ירפא, נמשיך את הרמב"ם עכשיו. ומניין שזה שנאמר באיברים עין תחת עין תשלומינו, שנאמר חבורה תחת חבורה. ובפירוש נאמר, וכי יכה איש את רעהו באבן או באגרוף, רק שיפתו ייתן ורפו ירפא. הלמדת שתחת שנאמר בחבורה תשלומין? מה שנאמר חבורה תחת חבורה, הכוונה תשלומין? והוא הדין, והוא הדין למיד, והוא הדין רק רגע, והוא הדין לתחת הנאמר בעין ובשאר איברים. אותו דבר. כלומר, התורה עצמה מגלה מה הפשט תחת. זה תחת זה, למה הכוונה? הכוונה כסף. זה כותב את התורה שמכתב עצמה. כלומר, לא שהתורה שבופה משנה משהו אחר, זה כותב, זה בירור מתוך התורה שמכתב.
למה
חזבו אחר
כך
ראי
תחת עין?
איך?
זה פסוק
הבא מיודע,
למה...
עוד פעם?
זה פסוק הבא מיודע, ראי תחת עין כל זה,
אנחנו מבינים... אותו דבר, עין תחת עין, הוא מביא דוגמאות של כל האיברים, כולם. לא, לא רק, שלא תחשוב, זה רק חבורה. זה כל האיברים, כל מה שהיא, כמו שיש חבורה תחת חבורה, אותה משמעות של חבורה תחת חבורה.
למה
חזבו לבירות הזה? לכן, כדי להסביר לנו, אחרי איך אני יודע, הייתי חושב, אולי זה רק בחבורה. זה אמור בכל, לכן כל הבירור הזה, אדרבה, כל מה שיש תחת זה ותחת זה, אפילו, אפילו שן, שזה ודאי הדבר פעוט. הכוונה הייתה שלומין?
גם שבט וגם ריפוי וגם...
אני לא יודע עכשיו איזה סוג זה שלומין. חמישה תשלומין, כמובן. שבט, ריפוי, נזק, בושת. כל חמשת התשלומים.
אבל זה לא עונה על הפסוק.
עכשיו...
זה לא עונה על הפסוק, אשר ייתן מום באדם כן נתן בו.
כן.
זה פותר לנו את הבעיה של תחת.
אותו דבר, נכון.
הפסוק הזה, התשובה הזאת לא עונה.
אני מסביר, אבל התורה מספיק שהיא מבררת לנו במקום אצלנו, מזה אני למד לגבי כל מקום. לא כמו בן זוטה שהוא נאחז במילה. אבל עכשיו תבוא השאלה הגדולה. לא, מה בבקשה?
עין תחת עין זה מטעה את כל מי שלא
קרוא מטעות. לכן צריך ללמוד. זאת הסיבה שבחרנו היום ללמד את זה. כדי כי... למה אני אגיד? אני אגיד. לא אמרתי את זה בפתיחה, אני גם בסוף אסביר יותר. לא אמרתי בפתיחה, אבל האמת היא שיש אומרים ככה. סליחה שאני אגיד את זה בכוונה, מוטוט כדי להבין. התורה שבכתב, מה שכתוב, זה פרימיטיבי. זה פרימיטיבי, הוציאו עיניים, חתכו ידיים, הורידו רגליים. באו אחר כך חכמים, היו יותר נאורים, והם שינו את מה שכתוב שישלמו. לא כך יש אומרים. וכמובן, מה זה יש אומרים? עפר לפיהם. כך יש אומרים. אבל אנחנו באים להוכיח פשוט שזה לא אמת. זה פשוט לא אמת. זה מי שלומד, לכן צריך כל דבר ללמוד. אתה לומד, אתה מגלה את זה, זה כתוב. אתה לא אגיד אותה בכוונה. עכשיו תבוא השאלה הגדולה.
נפש תחת נפש.
מה? נפש
תחת נפש.
לא, נפש תחת נפש.
כתוב, נפש תחת נפש. אין פה, אין כופר.
אני לא, לא, יש. זה לא נפש תחת נפש, זה מדובר במקרה הזה, כי פה לא הייתה שום כוונה של רצח. הייתה התקוטטות. סליחה שאני אבין. אני לא מסביר עוד פעם. תאר עצמך, לא עלינו היום קורה. אנחנו התקוטטנו ועמד שם איזה מישהו, כתוצאה מההתקוטטות שלנו קרה לו משהו. מה אנחנו חייבים? קרה לו, זה בדיוק מה שהמקרה פה. לא, לא היה רצון לפגוע באישה, היא עמדה שם בצד, או שני אנשים רבו, התקוטטו. אז זה נאמר, אם לא יהיה אסון, אם יש אסון, לפחות שהמשפחה מקבלת פיצויים. אבל עכשיו באה השאלה הגדולה. ת' ואם תאמר, למה לא כתבה התורה ישלם לו ידו או מומו בפירוש? זה השאלה עכשיו. במקום שאנחנו נצטרך לחפש פירושים, הסברים, הוכחות, התורה יכלה לכתוב ישר, המוציא אין חברו ישלם דמינו. אז קודם כל יש לי תשובה פשוטה, אחר כך נראה מה שכתוב פה. התשובה פשוטה, כי אז לא היה לי היום שיעור. אם זה היה כתוב בפירוש, לא היה לי היום שיעור. אז אני צריך להודות שזה כתוב כך. אבל עכשיו נראה מה כתוב באמת, זה נפלא. כותב המהר"ל, גור אריה זה המהר"ל, ואין זה קשה, אז לא קשה, שאם כתב כך, הייתי אומר, כמו שאם הרג בהמתו ושילם לו פטור, ושוב אין לו עליו עונש, והווה אמינא, הייתי חושב, שאם שילם עליו דמי ידו, פטור מכל וכל, ואין הדבר כן, שאף הרבה ששילם לו דמי חבלה שלו, אינו נפטר ממנו ויבקש ממנו מחילה וימחול לו. עד כאן. אז אני רוצה להסביר. אילו היה כתוב כך, סליחה, הייתי חושב שעין של אדם זה כמו שאני שברתי אצלו שמשה בבית. זה עין של אדם? עין עבר של אדם זה כמו איזה חפץ? שאני משלם, נגמר? כדי להגיד לי, לא, אתה רוצה את העין של אדם. קרה לך דבר נורא, גם אם זה בשוגג. קרה לך דבר נורא. אני שואל אתכם, סליחה, לא עלינו. אני לא מאחל לאף אחד מקרה כזה. אם אתה נוהג, ואתה בטעות פגעת במישהו, לא עלינו. איך אתה מרגיש? מה, סתם ככה פגעת באיזה עץ? פגעת באדם? הרקת אדם? מה זה? נכון, אתה... אולי השאלה באיזה מידה זה רשלנות או לא רשלנות. אבל לפגוע באדם? לפגוע אפילו בעבר של אדם? עבר של אדם זה לא חפץ. אם היה כתוב שמשלם כסף, זה אומר זה בדיוק כמו שאני אצלך בבית שברתי שמשה. ואם אני מכניס שמשה חדשה, לא עשיתי כלום, שום דבר לא, כלום, היה הכל כמו קודם, מה הבעיה? לא, לא, שום דבר, לא, לא אביתי, לא חטאתי, לא פשעתי, החזרתי לך את החלון כמו שהיה מקודם. כך אני אגיד לגבי עבר של אדם? אז כדי שאני אתפוס שמדובר בעבר של אדם, אומרת התורה, לא, אני עוד מעט עמוד על זה לגבי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, עוד מעט. אבל קודם כל, ישר אומרת התורה, לא. נכון, אתה מוכיח, ודאי, השורה התחתונה שמשלמים המון, אבל אתה צריך לזכור שפגעת בעבר של אדם. כותב הרמב״ם בהלכות חובל ומזיק. בבקשה. אינו דומה מזיק חברו בגופו למזיק ממונו. שם מזיק ממון חברו כיוון ששילם משהו, משהו חייב לשלם, נתכפר לו. אתה מזיק ממון, שילמת, נגמר. שילמת, נגמר. אבל חובל בחברו, כלומר בגופו, אף על פי שנתן לו חמישה דברים. הנה קודם דיברנו שהחיובו, החיובו לתת חמישה דברים. אף על פי שנתן לו חמישה דברים, אין מתכפר לו, ואפילו הקריב כל אלי נוויות, אין מתכפר לו, ולא נמחל עוונו, עד שיבקש מן הנחבל, וימחול לו. יש הבדל בין, בין פגיעה בגוף האדם או ברכוש. הגוף זה לא רכוש, ואסור לנחבא להיות, כי זה גם מביא הרמב״ם בלכה, אסור לנחבא להיות אכזרי ולא ימחול לו. ואין זו דרך זרע ישראל, אלא כיוון שביקש ממנו החובל ונתחנן לו פעם ראשונה ושנייה, וידע שהוא שב מחיתו וניחם על רעתו, ימחול לו. וכל הממהר למחול, הרי הוא משובח ורוח חכמים נוחה ממנו.
אדם ששובר שמשה לא חייב
לבקש מחילה? עוד פעם?
אדם ששובר שמשה לא חייב לבקש מחילה?
ודאי שלא.
לא?
לא? לא חייב לו? אם הוא משלם, הוא חייב לבקש מחילה? סתם אולי הוא בנימוס, אז הוא יגיד סליחה מה שעשיתי. אבל אם הוא משלם לו, הוא יחזיר לו חלון חדש, חדש לחלוטין.
גרם לו צער, עוגמת נפש.
מה מה? שום עוגמת נפש הוא לא גרם לו. הוא לא גרם לו עוגמת נפש, אבל זה שמשה. הזגג תוך חצי שעה הכניס לו חלון חדש. לא גרם לו עוגמת נפש. אם הוא גרם לו עוגמת נפש, ודאי הוא חייב לבקש מחילה על עוגמת הנפש שלו. אבל אני מבקש לראות עוד משהו. יוד א', אסור להקות את חברו אפילו אם הוא נותן לו רשות להקותו. מה דעתכם? מישהו אומר לשני, אתה יכול להקות אותי ברשות. אין לה, הוא לא יכול להקות אותו. למה? כי אין לאדם רשות על גופו כלל להקותו. אני בעל הבית על הגוף שלי? אני לא בעל הבית על הגוף שלי, זה לא שלי. אני יכול להגיד לך, תקה את הגוף שלי? לא יכול. לדעת יחס לגוף. עכשיו אני מבקש להגיד דבר כללי. אני חושב שפה בולט, בעניין, בנושא שעסקנו פה היום, בולט העניין של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב, אנחנו פתחנו ואמרנו, תורה שבכתב זה הכללים, עצם המצוות, תורה שבעל פה זה הפירוט. עכשיו אנחנו רוצים להגיד ביתר עומק, תורה שבכתב זה התורה השמיימית, תורה שבעל פה, איך שאותה תורה שמיימית מתבצעת בארץ. כלומר, תורה שבעל פה, תורה שבכתב, סליחה, זה הצד השמיימי של התורה. זה שני צדדים של אותה תורה. זה הצד השמיימי של התורה. תורה שבעל פה, איך איך הדבר הזה מתגשם במציאות הארצית. לפי זה הצעת השמיים זועק עין תחת עין. אתה יודע מה עשית? הוצאת עין אצלה, הוצאת עין לאדם ישראל, הוצאת עין לאדם ישראל, עשית דבר נורא. תדע לך, זה לא פשוט. התורה שבעל פה זה התורה שמתבצעת, איך עכשיו, מה, איך אני מבצע את זה בארץ? בארץ אני מבצע את זה על ידי תשלום של ממון. ודאי לא יעלה על הדעת להוציא עוד עין של אדם ישראל. מספיק עין אחת שהוצא, צריך להוציא עוד עין של אדם ישראל? להוציא עין זה דבר נורא, עין או גרגל או כל עבר, מספיק שאחד נעשה כזה. אז צריך לדעת איזה דבר נורא נעשה. אבל באופן מעשי, באופן מעשי עושים את זה כך, כלומר, וכל זה כדי שתהיה זהירות כפולת שמונה בכל מה שקשור לפגיעה בעבר, בעבר של אדם אחר. זה חשוב מאוד. משל למה הדבר דומה? אני לא יודע אם בימינו אפשר להביא את המשל הזה, אבל אני בכל זאת אביא אותו. ילד עושה מעשה אשר לא יעשה, ההורים שומעים את זה, הם כועסים מאוד. אז האבא קורא לילד, הוא מתחיל להוריד את החגורה שלו, את החגורה שלו הוא מתחיל להוריד. באה אמא, אומרת, רגע, 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 אנחנו נסדר את זה. והאבא לא נותן לו שום מכה בחגורה, האמא לוקחת את הילד, מטפלת בו כמו שצריך. אז יכול מישהו שעומד שם בצד לחשוב שמה שהאבא פתח את החגורה זה היה סתם מיותר. בכלל לא היה מיותר, כי גם פתיחת החגורה של האבא מחנכת, לא צריך לתת מכה. אז פתיחת החגורה של האבא והטיפול המעשי של האמא מביאים לידי כך שהילד יתנהג טוב, שלא יעשה מעשים לא טובים. אותו הדבר, זה הזעקה של תורה שבעל פה, זה כמו פתיחת החגורה של האבא, עין תחת עין. באופן מעשי אומרת תורה שבעל פה, צריך לעשות את הדבר הזה בצורה כזאת וכזאת. וכל זה במגמה שתהיה זהירות שאין כדוגמתה, ושלא ייפגעו איברים של בני אדם אחרים. ואני רוצה להביא דוגמה אחרת לגמרי. דוגמה אחרת לגמרי. כתוב בתורה הרבה מאוד פעמים, אני רוצה להגיד לכם, תורה שבכתב, מות יומת, מות יומת, מות יומת, מות יומת. נו, אז מישהו ודאי חושב, מישהו שקורא את זה חושב, שהייתה פעם איזה גיליוטינה, שכל יום היו משקיבים מי יודע כמה, והיו מורידים את ראשיהם. ואנחנו למדים שהמשנה אומרת, סנהדרין שהרגה אחת לשבע שנים, יש אומרים אחת לשבעים שנה, נקראת חובלנית. כלומר, סנהדרין אחת לשבע שנים, או אחת לשבעים שנה, נקראת חובלנית. איך זה מסתדר ביחד? התורה לא באה חלילה, שאין לה שום עניין במות יומת. במות יומת היא זועקת שתדע למה אתה מתחייב, כמה נורא הדבר הזה. כל דבר ודבר שהתורה אומרת עליו מות יומת, לדעת כמה נורא הוא, איזה דבר נורא אתה עושה. זה מה שחשוב לדעת. באופן מעשי, באופן מעשי זה לא כל כך פשוט, צריך התראה ודרישה וחקירה וחקירת עדים, זה דבר אחר. אבל זה לא, זה דבר נורא, אתה תדע לך עד כמה שזה דבר נורא. זה בדיוק אומר, וכל המגמה, כל המגמה היא כמובן שיהודים ילכו בדרך הישר, יעשו רק את הטוב הישר בני השם. עכשיו אני אגיד לכם עוד היות שאני רואה לפי השעון שנשאר לנו קצת זמן, אז אני רוצה להביא דבר אחר לגמרי, דבר אחר לגמרי, אבל גם הוא יהיה חשוב ואני מקווה שהוא יובן. אני אמנם לא התקתי אותו לפניכם, אבל אני אגיד אותו בעל פה, רק אחרי שאני אסגור את הדפים שלי. בתחילת פרשת משפטים אומרת התורה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אני בטוח כולם זוכרים את הפסוק. אומרת באה הגמרא ואומרת, אומרת הגמרא כך, כן, היה רבי מאיר אומר, כל מקום שאתה מוצא אגוריות של גויים, אגוריות זה אסיפות, אף על פי שדיניהם כדיני ישראל, אי אתה רשאי להיזקק להם, שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני גויים. אגוריות, הוא מביא רש"י אסיפות, רש"י בגמרא. כלומר, ולכאורה שואל, ישאל השואל, ואולי נדמה שהוא שואל בצדק, אם מדובר ללכת לערכאות של גויים, כי הם דנים לא כמו דיני ישראל, אז יכול להיות שזה גזל, במיוחד בדיני ממונות. אני הולך, תובע את מישהו לערכאות של גויים, ושם יפסקו מה שיפסקו, זה יכול להיות גזל, זה אני מבין. אבל מה הסיבה, אף על פי שדיניהם כדיני ישראל, אי אתה רשאי להזקק להם? למה לא? זה בדיוק אותו דבר. אני יודע מראש שבעניין זה הם מכריעים בדיוק כמו שבבית דין של ישראל מכריעים. אז למה לא ללכת להם? למה? מה הבעיה? אומר כאן הרב קוק זכרונו לברכה דבר נפלא, דבר נפלא. יש שני מקורות לכל כל המשפטים שקשורים בבין אדם לחברו, או שני יסודות, אני חושב שני מקורות אפילו, אולי זה יותר טוב. אני אומר בעל פה, כי אם אני, אילו זה היה לפניכם היה טוב, אבל היות שזה לא לפניכם אז אני לא אקרא מבפנים, כי הניסיון מלמד אותי שאם אני אקרא מבפנים השמיעה בין כך לא תהיה מה שהיא צריכה להיות, אז אני חייב להגיד במילים שלי. יש שני מקורות נפשיים לכל הדינים שבין אדם לחברו. איזה שני מקורות נפשיים? אחד, כדי לעשות צדק. לעשות צדק זה טוב, זה מקור טוב לעשות צדק. יש סיבה אחרת גם שיכולה להיות, הוא פגע בי, הוא פגע ברכוש שלי, ואני הולך למשפט, המשפט דן, איך הוא פגע ברכוש שלי? מה, למה הוא פגע ברכוש שלי? אני מקווה שאתם קולטים. יש שתי סיבות לדין. סיבה אחת יכולה להיות מה שחשוב לדין, שיהיה צדק בעולם. זה המקור, זה הסיבה שיהיה צדק. יש סיבה שנייה שמה שאכפת, מה שכואב לי זה לא הצדק בעולם, כואב לי איך הוא פגע ברכוש שלי. אני בא לדבוע את מה שהוא פגע ברכוש שלי. זה שתי הסיבות של כותב הרב קוק, שהמשפט, משפט התורה, המשפט האלוקי, הוא מבוסס על זה שצריך לעשות צדק בעולם. צריך לעשות צדק. הבעיה היא לא שהוא פגע בי, כן פגע בי, לא פגע בי. הבעיה היא הוא עשה עוול. הוא עשה עוול. צריך לדון עכשיו את מי שעשה עוול. עוול. במשפט הגויים, בינתיים, עד שנגיע לעתיד לבוא, השורש של משפט הגויים זה לא הדאגה לעשיית הצדק בעולם, אלא זה הדאגה איך אפשר הוא תובע, כי הוא פגע בי, כי הוא פגע בי. אז יש פה, זה הדין, זה שורש. השורש של בתי הדין שלנו נובע מתוך זה שיש צורך לעשות צדק בעולם. השורש של בתי הדין של הגויים, שיש צורך לדאוג למה הוא פגע, למה ג'אן פגע ברכוש של, אני לא יודע איך קוראים לשני. זהו, זה ההבדל. אז נכון שיכול להיות שמבחינה מעשית זה בדיוק אותו דבר, אבל תלוי מה הריח של זה. אם הריח הוא ריח טוב או הריח הוא ריח שלילי, אם הריח הוא ריח של עשיית צדק או הריח הוא ריח של אנוכיות, הדאגה לי ולרכושי, זה ההבדל. לכן אומרת התורה, אל המשפטים אשר תשים לפניהם, לפני בתי דין שלנו, כי בתי דין שלנו, מה שהתורה מדברת, היא מדברת על לעשות צדק בעולם. מה שאין כן בתי דין שלהם, גם אם בו בשורה התחתונה הם מכניעים אותו דבר בדין הזה והזה, אבל מה שהם, הסיבה של הדבר הזה הוא לא, בכלל לא עניין של לעשות צדק בעולם, זה עניין של לדאוג שההוא לא יפגע בהוא, זה הכל. עכשיו למה אני זה כותב הרב קוק זכרונו לברכה בריחות, מסביר את זה יפה מאוד. מצאתי אצל החפץ חיים, שלחפץ חיים מזכיר לנו, אם אתם זוכרים, והוכיח אברהם את אבימלך, זוכרים? על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. את החפץ חיים אני אקרא לכם, זה לשון יותר פשוטה. כותב החפץ חיים על אברהם אבינו, ולימד את העולם דרכי השם, והוכיח כל אדם, ואף את המלאכים הוכיח, את אבימלך על אודות באר המים, על שעברו על איסור גזל, על שעברו על איסור גזל, וכמו שכתוב אשר גזלו עבדי אבימלך, ולא כתוב אשר גזלו הוא. ממי הם גזלו? מאברהם. אברהם לא מוכיח אותו על זה שלקחו ממנו אשר גזלו הוא, אלא על מה מוכיח אותו אברהם? על אשר גזלו, על הגזל הוא מוכיח אותו. הוא לא מוכיח אותו על זה שלקחו ממנו, אלא על הגזל הוא מוכיח אותו. ללמדנו שאברהם אבינו הוכיח על עצם עבירת הגזל ולא על אשר גזלו ממנו בלבד. מה שהיה אכפת לאברהם אבינו זה לא מפני שלקחו ממנו, אחרת לא אכפת לו. אם היו לוקחים אצל אחרים יקחו, לא, לאברהם אבינו אכפת אשר גזלו. זה כל כך יפה הדיוק הזה של החפץ חיים, זה כל כך מתאים למה שכותב הרב קוק זכרונו לברכה. זה בדיוק ההבדל בין המשפט שלנו שהוא בא לדאוג לצדק, ובין המשפט של הגויים שודרי כשפלוני לא יפגע באלמוני, לא מבחינת צדק אלא מבחינת הרכושנות, האנוכיות וכדומה. אז עכשיו אני גם מבין, אני מה שהתקשיתי, עכשיו אני מבין מה שאומר רבי מאיר, כל מקום שאתה מוצא הגוריות של גויים, אבל פי שדיניהם דיני ישראל, אתה רשאי להיזקק להם, שנאמר באלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני גויים. אז עד כאן מוריי ורבותיי, ושנזכה להמשיך. כן, ודאי.
לגבי שבע מצוות בני נוח.
כן.
אנחנו רואים אצל אומות העולם שיש להם גישה במזרח, גישה מסוימת, ובמערב גישות אחרות. האם אנחנו יכולים להכין, זאת אומרת, למשל, אם בארצות המזרח אנחנו רואים בן אדם גזלן, מורידים לו את היד, אצל בני ישמעאל. ואצל הנצרות קיבלו איזשהו, לא יודע מה, אולי לשלם, אולי לא יודע מה, או שהם צריכים ללכת לכלא, כן?
לכלא, היום זה לכלא.
אולי זה לכלא. השאלה היא, האם כשאנחנו מכילים ומדברים על שבע מצוות בני נוח, האם אפשר לומר שמה שהם עושים בינם לבין עצמם חל עליהם כאנושיות שלהם? זאת אומרת, אם הם לא, אני לא מדבר על דיני ישראל, אני אומר, האם אפשר לומר שכל מה שהם מדברים על צדק, או אדם של גזנן, האם זה נחשב כאיזשהו סוג של קיום של שבע מצוות בני נוח, לא ממה שקיבלנו בסיני, אבל בסדרים שלהם?
שבע מצוות זה תלוי. חסידי, צריך להבין את ההבדל. אז, כמו שאתה אומר, הם לא חסידי אומות העולם.
נכון.
בסדר? חסידי אומות העולם, זה ההבדל, כך אומר הרמב״ם. חסידי אומות העולם שהם מקיימים את שבע מצוות בני נוח כי הם ניתנו בסיני, זה חסידי אומות העולם. מי שמקיים שבע מצוות בני נוח זה טוב מאוד. צריך לדעת בכלל, כל דבר טוב שנעשה באנושות הוא טוב, גם אם הוא לא שלם. אני לא יכול להגיד כל דבר הוא טוב. אנחנו ודאי נבוא ונגיד, והיום אין לנו פה אפשרות לברר יותר, אבל יש הבדל בין אם זה נעשה, בין אם המקור הוא אלוקי, בין אם המקור הוא אנושי. אבל גם אם אנשים עושים מדעתם, ואם עושים דברים טובים, צריך תמיד לדעת להעריך דברים טובים. זהו, עד כאן כל טוב להתראות.
תודה רבה.